לקחת את זה לשני כיוונים, אז אולי אני אעשה משהו קצת בכיוון הזה וקצת בכיוון הזה. הגמרא מביאה שכתוב ושמחת בחגיך והיית בסוף והיית שמח. אז הגמרא דורשת מכאן שלא נושאים נשים במועד. למה? כי כתוב ושמחת בחגיך ולא באשתך. אני רוצה לשמוך בחג ולא באישה. זה בעצם זה דרשה כמובן, אבל הדרשה הזאת משנה את אופן הקריאה של הפסוק. הפסוק אומר לנו ושמחת בחגיך, הבחגיך זה העיתוי שבו צריך לשמוח. לשמוח? מתי? בחגיך, בחג. ובקריאה המדרשית הזאת של חז"ל, אז ושמחת בחגיך זאת עילת השמחה, זה לא העיתוי. זה לא העיתוי שבו שמחים. לשמוח בחג. אלא צריך לשמוח בחג, זאת אומרת, החג הוא הדבר שמשמח אותי ולא משהו אחר. אז בחגיך לא נתפס כשנתה על ציר הזמן. זה משהו שבו צריך לשמוח. אלא שבו צריך לשמוח, זאת אומרת, שהוא המשמח. הוא העילה של השמחה, לא הוא המועד שבו צריך לשמוח. העיתוי של השמחה. וזה לוקח אותי בעצם לשני כיוונים. כי דווקא הנקודה המעניינת היא שזה כתוב בחג הסוכות. ושואל את עצמך, אוקיי, מה זה נקרא לשמוח בחג? בדרך כלל אני מבין, זה לשמוח באירועים שקרו בחג. בפסח אני שמח ביציאת מצרים. הניסים שקרו שם, גם השבועות, נגיד זה מתן תורה, לא בדיוק, אבל נניח מתן תורה וסוכות, לא קרה כלום.
לכאורה המועד של החגים במקור חלק ממנה היא גם הקלעית.
כן.
להודות להשם על לשמוח בסיף של התבואה ולהודות
בחגים החקלאיים. נכון, במובן החקלאי יש גם לסוכות, יש גם לסוכות משמעות, אבל במובן ההיסטורי לסוכות אין משמעות. סוכות זה איזשהו מועד שנקבע במובן ההיסטורי, לפחות במובן, באופן די שרירותי. יש מדרשים למה הוא נקבע דווקא בתשרי, הרי בזכר לסוכות שהקדוש ברוך הוא עשה, ענני הכבוד, סוכות ממש, מחלוקת תנאים, אבל את הדברים האלה הוא עשה לנו בניסן, כשיצאנו ממצרים. כשאם היו עושים את זה, המדרש אומר, שאם היו עושים את סוכות בניסן, אז היו חושבים שאנחנו יוצאים לפרגולה כי אביב הגיע. נחמד בשבת בפרגולה. רוצים שנעשה את זה בזמן שבו ברור שעושים את זה בשביל המצווה, אז לכן מיקמו את זה בתשרי. טוב, זו דרשה יפה. אבל תכלס, המועד הזה בעצם מבחינה היסטורית לא קרה בו שום דבר בתשרי. ודווקא במועד הזה כתובה המצווה של ושמחת בחגיך. כמו שעוד פעם, המצווה חלה על כל הרגלים כמובן, אבל היא כתובה בתורה על סוכות. וזה מעניין, כי כשאומרים לך ושמחת בחגיך ולא באשתך, זאת אומרת שאתה צריך לשמוח בחג. אוקיי, במה? במה בחג? אצלנו זה יותר מטריד כי אנחנו לא חקלאים. אתה צודק שפתרון החקלאי מתבקש פה, אבל מי שלא חקלאי, כאילו, אז מבחינתו זה או יציאת מצרים או מתן תורה, אנחנו מדברים על ההיסטוריה, לא על ההווה. אז לא ברור למה לשמחה מה זו עושה, מה יש לשמוח בחג. נדמה לי שזה גם מתקשר לוועית האח שמח.
לשמוח על
קציר
החיטה שאנחנו אוכלים,
למה אתה בריא? מה? אז עמדו זרים וראו צומכם, כמו שאני אומר. אז נדמה לי שמה שכתוב פה באמת, וזה המדרש חזה, זה שמחת בחגיך ולא באשתך, אבל שהחג הוא עילת השמחה, הכוונה היא לחג, לא לאירועים שקרו בחג. החג עצמו הוא עילת השמחה. מה לגמרי תלוש? מה, אני שמח כי אני נמצא עכשיו בתצבב בתשרי, מה, יש תוכן מסוים לחג, אז אני מבין, אני יכול לשמוח בתוכן הזה. אבל לשמוח בזה שאני נמצא בתצבב בתשרי, זה נשמע משהו לגמרי שרירותי. אז מה, אוקיי, אפשר גם להודיע לי שאני צריך לשמוח בגלל זין בכיס לב.
אפשר להבין שאתה לשמוח בגלל שאני
צריך
להיות שמח.
כן, זה מה שאני אומר, זה בעצם זה.
לא בגלל תצבב בתשרי, בגלל הציווי.
כן, אבל הציווי ממוקם על בחגיך, צריך לשמוח בגלל החג, זה מה שחז"ל דורשים שם. עכשיו, מה זה החג? אם זה לא אירועים, אז מה זה? כי הגעתי לתשרי. זאת אומרת, מה, זה כמעט נשמע מוזר בקיצור. נדמה לי שבאמת יש פה אולי איזשהו ביטוי לשני דברים. דבר אחד, שיש דברים בהלכה, זה בכמה מקומות, יש ראיות יותר טובות, יש ראיות פחות טובות, לא כולם חד משמעיות, אבל אפשר לראות את זה בכמה מקומות, שההלכה נתלית בציר הזמן עצמו. לא במה שקורה על פני הזמן, אלא בזמן עצמו. דוגמה, למשל, הרמב"ן כותב שספירת העומר היא לא מצוות עשה שהזמן גרמה. זה חידוש עם דף למדל, הוא כותב. למה? כי... לא, הוא כותב סתם, הוא לא אומר למה. ככה הוא אומר. כשספירת העומר זה לא מצוות עשה שהזמן גרמה. אז יש כמה אחרונים, שבאש מדבר על זה, וכמה אחרונים מסבירים, אז הם הולכים בכיוונים דומים, לא כולם אותו ניסוח בדיוק, אבל ניסוח מקובל אחד, זה שמצוות עשה שהזמן גרמה, זאת מצווה שתלויה בזמן. וספירת העומר זה מצווה שתלויה באירועים שקרו בזמן. ספירת העומר צריך לספור מפסח עד שבועות. אז בעצם ספירת העומר לא תלויה בתאריך, אלא ממחרת הפסח, ממחרת השבת. אז זה בעצם לא תלוי ישירות בציר הזמן, אלא תלוי באירועים שקרו באיזשהו זמן. ולכן זה לא מצוות עשה שהזמן גרמה. מצוות עשה שהזמן גרמה זה דבר שתלוי בזמן עצמו.
חנוכה זה לא סדרת אירועים שבוע שלם שנמשך?
מה?
חנוכה.
כן.
זה לא סדרת אירועים גם כן? זה לא איזה...
כן, היו אירועים, גם פסח, היו אירועים היסטוריים שקרו באותו זמן. ברור שכן, זאת הערה על הרמב"ן, אני חושב שמה שהרמב"ן כנראה רוצה לומר, שבדווקא בפסח יש פסוק מעניין, כתוב בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. אבל זה כבר מהירים, כמה מפרשים, שהפסוק הזה כתוב הפוך. לא שבעבור, לא שהקדוש ברוך הוא עשה לי את יציאת מצרים בעבור זה, פסח מצא ומרור. הפוך, אני עושה את פסח מצא ומרור בעבור מה שהקדוש ברוך הוא עשה לי ביציאת מצרים. זה אומר לו, זה לא הפוך, זה ישר. הקדוש ברוך הוא עשה את יציאת מצרים בשביל הפסח המצא והמרור. מה זאת אומרת? בעצם יש פה איזושהי תפיסה שאומרת שההיסטוריה היא בסך הכל התמעת המצוות בתוך העולם. זאת אומרת, אנחנו בעצם צריכים לאכול, כן, זה נשמע קצת מיסטי, אנחנו בעצם צריכים לאכול מצה בליל תתוו, ניסן, פסח מצה ומרור, כן? עכשיו, נשמע תלוש לגמרי, אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא מארגן את ההיסטוריה באופן כזה שזה יקבל משמעות היסטורית. שאתה הורד אף אחרינו ולא יספיק בצקנו להחמיץ, ופסח, והכשרות הגדי, וכל העניינים האלה. כתוב, זה כתוב אפילו בתורה עצמה. כתוב בתורה, בחודש הזה לכם בפרשת בו, בחודש הזה לכם ראש חודשי, ראשון הוא לכם בחודשי השנה, זאת אומרת, מדובר פה באלף ניסן. ושמה, הקדוש ברוך הוא אומר, ביום הזה וזה, פסח להשם, וככה תאכלו אותו, ותנחם חגורים, מקלחים בידכם ונעליכם ברגליכם, פסח, אכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא להשם. אנחנו בדרך כלל מבינים שהחיפזון, כן, המצה שלא מספיקה להחמיץ בחיפזון הזה, זה כתוצאה מזה שפרעה רדף אחרינו, לא הספקנו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לאכול את זה בחיפזון שבועיים לפני. זה בא לאלף ניסן, פרעה עוד לא חלם לרדוף אחרינו בכלל, זה היה בט"ו. מה פשר החיפזון? יש איזשהו דין של חיפזון בט"ו בניסן. זה התכוונו עוד לפני שפרעה רדף, הפוך. פרעה רדף כדי להטמיע את החיפזון בהיסטוריה. זאת אומרת, כדי שהחיפזון יקבל איזושהי משמעות באירועים שקרו בציר ההיסטורי. ככה הטענה, יש בית הלוי שרוצה לומר את זה, הרמב"ן מעלה, בית הלוי. הרב קוק גם כותב משהו דומה. הרמב"ן, אבל הוא נדמה לי שולל את זה בסוף.
זה למה אתם אומרים?
מה?
זה לא נגד
זאת אומרת, זה אותה מהמצוות, זה גדר כזה.
זה הופך אפילו מצווה שיש בה
אינשיותה. אפילו מצוות אין בה טעם, אתה מאור, כן, זה ממש בריס.
לא, אבל למה? זה כן ניסיון להסביר למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה.
בסדר, זה אותה מהמצוות, זה הפוך, זה לא כן את הטעם מהמצווה, זה להסביר את הנהגת השם. אז טוב, בכל אופן, אז דווקא בהקשר של פסח, שכן קרו אירועים, ואפילו כשקרו אירועים, בעצם אומרים לנו, לא, לא, אנחנו מרוקנים את החג מתוכנו ההיסטורי, ואנחנו בעצם מתייחסים אליו כאיזושהי, לא יודע, פורמליזציה הלכתית כזאת, מנותקת מהציר ההיסטורי. אנחנו אפילו מספרים ביציאת מצרים, כן, הרי בפסח. מצוות סיפור יציאת מצרים, מה הייתה? גם היא בעצם צריך לספר, זה משונה כבר ממש. מספר בליל תסבב ביציאת מצרים, גם את זה בעצם היינו אמורים לעשות גם בלי קשר ליציאת מצרים, רק כדי שזה יקבל משמעות, אז עשו לנו את יציאת מצרים. טוב, זה נשמע כל כך ממש משונה.
יש סיבה למאמץ הזה?
מה?
יש סיבה למאמץ הזה של אותם מפרשים להגיע למצב הזה?
הפסוק, בעבור זה עשה השם לי, בצאת עם מצרים, לחיפזון הזה שמופיע שבועיים לפני הסיבות לחיפזון, יש שם כמה הערות, יש אפילו עלות, הרי יש מדרש שבאו אליו המלאכים, אז הוא אמר לאשתו שייתן להם עוגות מצות כי לא חמץ.
רש"י ש...
מה? כן, עוגות מצות כי לא חמץ. אז רש"י שם כותב פסח היה. עכשיו מדובר על 210 שנים לפני יציאת מצרים, עוד לפני שירדו למצרים, מדובר על לוט. הרבה לפני שירדו למצרים, והוא כבר אכל מצות בפסח. פסח. עכשיו...
אני מכיר את זה על יצחק.
שמה?
הקריב שנאמר לאלום יעקב לקח שני כדי יעזים מן הצום.
כן.
אז אחד למאכלו ואחד לפסחו.
אה, כן, כן, שם זה אותו עיקרון. אז בעצם רואים עוד פעם, ברור שזה מדרש אגדה. אבל מה המדרש אגדה הזה בא להגיד? מדרש אגדה הזה בא להגיד את הרעיון שבו יש משהו בזמן שמחייב את הסוג הזה של המצוות. וההיסטוריה גם היא אולי תולדה של אותה תכונה של הזמן. זאת אומרת, זה לא שבגלל ההיסטוריה לכן נוצר העניין הזה, אלא ההיסטוריה והמצוות שניהם נולדים כתולדה של איזושהי תכונה של הזמן. הזמן המופשט, ציר הזמן המופשט הזה, לא האירועים, יש איזשהם מאפיינים, לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה. ולכן האירועים, לכן יצאנו לחירות בתתווה בניסן, כי זה איזשהו זמן שמסוגל לחירות, או יש כל מיני מדרשים כאלה וכל מיני אמירות מוסריות כאלה למיניהם, שבעצם אומרות, ועוד פעם אני אומר, אני קצת מסתייג מכל המיסטיקה שמסביב לעניין הזה, אבל מבחינתי מה שאני רק רוצה להוציא מכאן, מעבר לכל הפרטים האלה שאני לא בטוח לגביהם, understatement, אבל אני כן רוצה להוציא את הנקודה הזאת שחכמים מוכנים לאפיין את ציר הזמן כשלעצמו. עוד לפני שקרו בו אל שהם אירועים. יש שעושה בתשעה באב למשל, נדמה לי שרואים את זה בצורה אולי הכי חזקה. כתוב, הרי הדבר שנקרא סתם מועד במקרא זה תשעה באב. קרא עליי מועד לשבור בחורי. והגמרא דורשת שזה הרי החטא המרגלים היה בתשעה באב. והגמרא אומרת שמועד שכתוב שם הפסוק הזה באיכה, זה ראש חודש בעצם. מה קרה? משה רבנו עיבר את החודש כדי שהבחייה של עם ישראל כשחזרו המרגלים, כשהם יצאו בי"ז בתמוז, המרגלים, וכשהם חזרו אחרי שלושה שבועות, אז זה יצא בחטא באב, היה אמור לצאת בחטא באב, עיברו את החודש כדי שזה ייפול על ט' באב. או לא הפוך, לא משפור, זה י' והם עיברו את החודש כדי שזה ייפול על ט'. למה? כי אתם בכיתם בחייה של חינם ואני עושה לכם בחייה לדורות, שני החורבנות, וכל הצרות שהיו, המיתוסים על הצרות, לא אותו שבאמת היו צרות, אבל המיתוסים הם שהצרות תמיד קרות בתשעה באב. הרבה הסברים שם די מעולצים לא יכולים, כשמתחילים להסביר איזה צרות היו בתשעה באב. יש שם כל מיני קצת התעמלות בשביל להכניס את הצרות לתשעה באב, אבל בכל אופן עוד פעם אני אומר, בלי להתחייב לפרטים ההיסטוריים, רואים כאן איזושהי מגמה שאומרת שבעצם, הרי זה נורא משונה, למה לארגן את זה כך, שהבחייה של ישראל שהמרגלים חזרו תהיה בתשעה באב. עוד לא היה כלום בתשעה באב, הרי אין. מה זה תשעה באב? תשעה באב כשיהיו החורבנות, אז אנחנו מבינים שזה יום מועד לפורענות. אבל מה קרה שם? דובר על אחרי יציאת מצרים, על ערב הכניסה לארץ. אלא מה? רואים שהמועד, זה בדיוק לכן זה נקרא מועד תשעה באב. כי מועד פירושו זמן. מפגש, לא זמן, מפגש. להתוועד, להיוועד. להיפגש. זה בעצם איזשהו זמן שיש לו תכונה מסוימת שהחורבנות יצאו ממנה. לא התכונה הזאת נולדה בגלל שהיו חורבנות. ולכן עוד הרבה לפני שהיו חורבנות כבר הקדוש ברוך הוא איכשהו אומר למשה רבנו, תארגן את הבחייה כך, או תעביר את החודש, את ראש חודש, כדי כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהבחייה תשב על תשעה באב. כי זה יום שבו צריכים לקרוא דברים בעייתיים. אז עוד פעם, שם רואים באמת העניין שזה מועד, זה מיועד מראש, יש משהו בתכונתו של ציר הזמן שמוליד את האירועים באיזשהו מובן, אוקיי? אז זה אומר שבעצם, בניגוד לאיך שאנחנו תופסים שהאירועים צובעים את ציר הזמן, נותנים לו תכונות מסוימות, התפיסה החזלית בהרבה מקומות רואים שהיא הפוכה. אז לציר הזמן יש איזשהן תכונות שפרועות בו באיזושהי צורה, והאירועים ההיסטוריים שמתרחשים בתאריכים האלה מקבלים את צביונם מהתכונה הזאת של הזמן. זאת אומרת, מהמועד הזה יש איזושהי תכונה מסוימת, חירות בפסח, בחיות בתשעה באב, וכל דברים כאלה, וההיסטוריה איכשהו מוציאה את זה מן הכוח אל הפועל. את התכונות האלה של הזמן היא מוציאה איכשהו אל לאור, היא מוציאה מן הכוח אל הפועל את המאפיינים האלה של הזמן.
לומר למשל על תשעה באב שהקדוש ברוך הוא הרי יודע מה יקרה, הוא ידע שבתשעה באב מבחינה היסטורית יחרבו שני הבתים, אז הוא בא פתח שחטא המרגלים יהיה אותו.
יכול להיות, למרות שאני לא בטוח שהוא ידע, כי אני חושב שלא, כי דברים שתלויים בבחירה,
אם היו שומעים לנבואה של ירמיהו,
דברים שתלויים בבחירה אז המידע שלא היה חרב. לא יכול לדעת מראש אם אנחנו נחטא או לא נחטא. חטאנו, חטפנו, אבל נאמר שנחטא. אז טוב, אפשר לשאול כמובן, אז איך הוא ידע שיבכו בתשעה באב, כשהוא אמר לעבר את ראש חודש כבר באלף באב. טוב, יכול להיות שפה הוא כבר אמר מתשכל, זה ממש כמה ימים קודם, אני לא יודע. אז הסתברות יותר גבוהה.
כשנכנס אב,
זה לכאורה רק אחרי החורבנות, ושם אתה רואה שזה כבר מראש. הנקודה שבעצם יוצאת מכל המיסטיקות האלה, זה נקודה שהיא נקודה פילוסופית מעניינת בלי קשר אליה. הן מניחות למעשה, הרי יש שתי אפשרויות להתייחס למה זה זמן. אפשר לראות את הזמן כמו שקאנט ראה אותו, כאיזושהי צורת הסתכלות אנושית. חלל והזמן זה רק קטגוריות שבתוכן אנחנו מארגנים את החוויות וההכרות שלנו. אנחנו מארגנים את הדברים, זה לפי סדר זמני ולפי סדר חללי. זה מימין לזה, זה משמאל לזה, זה לפני זה, זה אחרי זה. כך אנחנו מארגנים את התפיסות שלנו. אז החלל והזמן לא באמת קיימים בעולם, הם קיימים רק בנו, לפי כאן. רק הטענה היא שאני לא... מה?
זה בהכרח שהם קיימים בנו או שמשהו מביאה,
יכול
להיות שהם משתקפות של איזה משהו
שקיים
בעולם, לא? או שהוא לא
מרושב, כן, אבל זה לא חלל וזמן. מה שאנחנו מכירים כחלל וזמן זה בעצם דברים שרק נמצאים אצלנו. מה יש בעולם עצמו? יש בעולם עצמו איזשהו סדר שאני מתייחס אליו כסדר זמני או כסדר חללי. שזה סתם המצאה. כאן לא מתכוון להגיד שאני ממציא את זה. אני אגיד שככה זה מצטייר אצלי בהכרה. מה יש בעולם אני לא יודע בדיוק, יש לתאר אותו לא בשפה הכרתית שלי. אז זה דיברנו פעם.
אבל זה לא
קשור דווקא
לחלל וזמן, בכל דבר.
נכון, כאן זה בשלב, זה כל הדברים.
מה זה שייך לדיון הספציפי הזה, כאילו משהו מסוים ספציפי לגבי הזמן?
אבל הזמן, זה חלק מהקטגוריות שבאמצעותן אנחנו נתן גם צבע, זה קטגוריות, נכון? גם החלל והזמן. אז הטענה שבעצם, התפיסה שבעצם, ככה מבינים בדרך כלל לפחות עד כאן, זה שאין באמת דברים כאלה חלל וזמן. וזה רק, אולי באמת פה זה קצת שונה מאשר צבע. צבע זה כן משהו שקיים בעולם, קיים משהו בעולם שאצלנו מצטייר כצבע. עכשיו, אני חושב שחלל וזמן כאן לא רואה את זה בדיוק אותו דבר. אני חושב שזה לא בדיוק כמו שמעתי קודם, כמו צבע. הוא באמת מבין שזה רק נמצא אצלנו, זה לא בבואה של משהו שקיים בעולם, אבל זה האופן שבו אנחנו מארגנים לעצמנו את הדברים. לא בטוח שהארגון הזה קיים בעולם, רק שם זה באיזשהו אופן יותר מופשט. לא, זה בכלל ארגון שלנו. בעולם הוא בכלל לא קיים. זה שככה בדרך כלל לפחות תופסים את האמירה הקנטיאנית הזאת. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה להבין שהזמן קיים ממש. ואנחנו רק משתמשים בחלל ובזמן, אבל זה דברים שהם קיימים גם בעולם עצמו. ועוד פעם, בכלל שאנחנו צובעים אותם כמו שאנחנו צובעים את הצבעים, לא משנה, אבל יש להם שורש בעולם עצמו. אתן דוגמה אולי, יש הגמרא בשבועות ובנדרים, הגמרא אומרת שמה, מביאה דוגמה להדפסה בנדר. יש שתי צורות נגדור. יכול לנדור נגיד איסור מכיכר לחם, כיכר הלחם הזאת קונם עליי כיכר הלחם הזאת, היא אסורה עליי. אני יכול להדפיס, לקחת נגיד קורבן, שהוא אסור עליי בהנאה, כי הוא קדוש, ולהגיד זה כזה. להעביר כביכול את האיסור מהקורבן אל כיכר הלחם, זה נקרא הדפסה. עכשיו הדפסה לפי רוב הראשונים נעשית רק בחפצים. לקחת חפץ שיש עליו איסור, ולהעביר את האיסור לחפץ אחר. לא יכול להדפיס בדבר מופשט, זה יהיה אסור עליי כמו, אני לא יודע מה, כמו משהו שהוא לא, כמו שבועה. שבועה היא לא על חפצים, שבועה היא בגב. זה אין דבר כזה, צריך להדפיס בחפצים. אבל אחת הדוגמאות שהגמרא מביאה זה הרי זה עליי כיום שמת בו גדליה בן אחיקם. זה הדפסה, הדפסה בנדר. היום שמת בו גדליה בן אחיקם זה לא חפץ. איך אפשר להדפיס ביום? לכאורה יש פה איזושהי תפיסה שאומרת שיום זה גם סוג של ישות, אומנם מופשטת, אבל סוג של ישות, שיש איסור לאכול ביום הזה, אבל האיסור הזה רובץ על היום. ולכן אני יכול להדפיס את האיסור שרובץ על היום ולהעביר אותו ל... לא יודע מה, לזה כיכר לחם, אני רוצה לאסור אותה. זו דוגמה אולי למקור שבו אפשר לראות תפיסה כאילו שהזמן זה איזשהו סוג של ישות. יש דוגמה אחרת, כן, הרמב"ן שהבאתי קודם, שאומר שמצוות עשה של הזמן גרמה זה דברים שנגרמים מהזמן, לא מאירועים על גבי הזמן. אבל איך משהו יכול להיגרם מהזמן אם אין דבר כזה זמן? אם אין דבר כזה זמן, אז הוא לא יכול לגרום שום דבר, נכון? הגורם צריך להיות משהו שקיים, והוא גורם למשהו אחר. לא יכול להיגרם משהו ממשהו שלא קיים. אם הזמן זה רק שנתה שעליה אנחנו בעצם מתארים אירועים, אז מה שקיים באמת בעולם זה רק אירועים, לא זמנים. זמנים זה רק איך שאנחנו מתייחסים לאירועים, מתי הם קרו, זה לפני, זה אחרי, זה רק איך שאנחנו מארגנים, קטגוריה מארגנת, והיא לא קיימת באמת בעולם. עכשיו, אם יש חובות או התייחסויות, כמו שאמרתי קודם, על בחייה של חינם ועל על ספירת העומר ועל כל הנורמות האלה שהן תלויות בזמן עצמו, לא באירועים על גבי הזמן. כן? אז אם זה ככה זה אומר שהזמן קיים. זה לא יכול להיות שדבר לא קיים יוצר מחויבויות, הוא לא קיים. זו התורת מסתכלות שלנו. טוב, אפשר גם פה באיזה דוח הכללי, טוב, במצב שיש לך צורת הסתכלות כזאת שעכשיו תפרד בניסן, אני מטיל עליך איזושהי חובה לעשות כך וכך, למרות שזה רק סובייקטיבי. אז אני רק קצת מפותל. אז עוד פעם אני אומר שרואים כאן איזושהי תפיסה אונטית של הזמן, זאת אומרת שהזמן יש לו איזשהו קיום, יש כלשהו, לא רק קטגוריה מארגנת כמו שתפס אותו כאן. אוקיי, אז זה... עכשיו אני רק אסגור את המעגל, אז שמחת בחגיך, פירושו של דבר שמצוות השמחה צריכה להיות בזמן. צריך לשמוח בזמן, לא במשהו אחר ולא באשתך. שלא יהיה משהו אחר שגורם לך לשמחה, אלא לשמוח בזמן עצמו. טוב, אפשר עכשיו להתחיל לשאול, רגע, ומה, אם אני אוכל, אין שמחה לגבי בשר ויין, כן? אז אני אוכל בשר שלמים ושותה יין, וככה אני שמח. גם פה משהו אחר משמח אותי, לא הזמן, אלא הבשר והיין. לא, הבשר והיין זה האמצעי שבאמצעותו אני יוצר את השמחה, אבל הסיבה למה אני שמח זה בחג. בשר ויין הם לא סיבת השמחה. אותם אני אוכל כדי לשמוח, אבל למה לשמוח? לשמוח זה בגלל אחד. ומה זאת בניסויים, אתה שמח באשתך, זה לא האמצעי שגורם לך לשמוח. אתה לא עושה את הניסויים כדי לשמוח. זה לא אמצעי כדי לשמוח. אתה שמח בניסויים. זה לא צריך להיות. אתה צריך לשמוח בחג, לא בניסויים. לא יכול, לא, אסור שתהיה סיבה אחרת לשמחה שגורמת לך שמחה שהיא לא אחת. אמצעי השמחה זה משהו אחר.
אז אדם, כאילו, נראה לי, אני לא נשמע, נראה לי קצת מוזר האמירה הזאת. מה זה כאילו שמשמח בחג? אני יכול להבין שאני שמח בגלל שמצטווים לשמוח בזמן הזה. אבל זה לא שאני שמח בחג.
ההצטווים. מה תוכן הציווי? תוכן הציווי הוא לשמוח בחג. שמחת בחגיך.
לא, אבל זה לא... כשאני אומר שמצטווים, כשאדם שמח ביציאת בפסח, ביציאת מצרים, או בגלל היבול, או מה שזה לא יהיה, אז אפשר להבין את זה, אז פשוט הייתי מבין
שזה... עדיין בלי הציווי לא היית שמח ביציאת מצרים. מה אכפת לי שלפני 4,000 שנה יצאו ממצרים בתדבר בניסן, אז לא בגלל זה שיהיה תדבר בניסן יהיה שמח. יש ציווי לשמוח ביציאת מצרים, או בזמן, או...
לא, אבל זה משהו אחר. פה אפשר להבין שאני באמת יכול, לפחות על פנה זה מה שהייתי חושב בתור האידיאל, האידיאל הזה, בהנחה שזה מה שאמור להיות. זה שאני לא רק אשמח בגלל הציווי בזמן שהייתה בו יציאת מצרים, אלא שאני באמת אשמח בגלל זה שעבוד, כלומר, בגלל שאני, כאילו, מהמאורע הטוב הזה שאבותינו זכו לכך
לא, ש... לא, ברור, ולכן שם זה בגלל אירועים, בניגוד לסוכות, שזה לא בגלל אירועים.
אז לא, אבל המקבילה של אותו דבר לזמן תהיה שפה אני אשמח, שכאילו זה שהגיע הזמן הזה, זה ישמח אותי, זה עניין, לא, זה אבל... לא נראה לי אותו דבר.
כן, לא, אבל בלי שיש זמן, אז מה, לא קרה פה כלום.
אבל זה שני דברים נפרדים, זה לא שהזמן הוא זה שמשמח אותי.
לא, לא שאני רואה את הזמן ואני רוקד. לא שלא. אלא אתה צריך לשמוח, הציווי יותר. אבל עדיין, התוכן של הציווי זה לשמוח בזמן. לא בזמן כשנקה על ציר הזמן, לא בעיתוי הזה. אלא הזמן הוא הגורם.
אבל
בגלל
זה השמחה היא בבשר ויין,
בחד,
כדי להיות שמח.
זה האמצעים, זה מבטל את השמחה או יותר את השמחה, כן, אבל הסיבה לשמוח זה אחר. אז זה נקודה אחת. יש פה, כמו שאמרתי קודם, שתי השלכות. השלכה אחת, אני אעשה אותה אולי כמה בקצרה. השלכה השנייה פשוט, אני אשם מתעצת אם אני כותב משהו לאתר. יש, בכלל, זה נשמע נורא לי טעים, השמחה הזאת בחג. זה שמחה מזוות, אין שום סיבה לשמוח, סיבה אמיתית. רגשי, שמעוררת את הרגש השמחה. אין כלום. זה מין איזה רובוט כזה, שצריך עכשיו להחליט, עכשיו אני שמח ולשמוח. מין שמחה בריסקאית, כן, שמחה ליטאית. אז זה מזכיר לי, אני חושב שפעם דיברנו על הרמב"ם הזה, בהרבה מצוות של רגש אפשר לראות שהמצווה היא לא באמת על הרגש. המצווה היא מצווה ליטאית. הבאתי לזה פעם אולי דוגמה, אני חושב שדיברנו פעם על מצוות רגשיות. דוגמה אחת שהבאתי פעם זה נגיד אהבת הגר. רבי יצחק קוטנר כותב, גם אהבה זה מצווה על הרגש, לכאורה. רבי יצחק קוטנר כותב שבא אליו חכם אחד ושאל אותו פעם, בפחד יצחק הוא כותב את זה, אני שאל ראש השנה. בא אליו חכם אחד ושאל אותו למה הרמב״ם מונה את המצווה של ואהבתם את הגר. זה בעצם כלול במצוות אהבת הרע. הגר הוא אחד היהודים, גם הוא יהודי. כמו שצריך לאהוב כל יהודי, צריך גם בפרט לאהוב את הגר. מה יש במצוות אהבת הגר מעבר למצוות אהבת הרע? זה בעצם מצווה שכלולה במצווה אחרת, והעיקרון, לפי העיקרון של הרמב״ם, לא מונים מצווה כזאת. היא לא מחדשת שום דבר מעבר למצווה מנויה אחרת, אז לא מונים אותה. שואל, אז למה הרמב״ם מונה את זה? אז הוא אומר שם, תחשוב על, נגיד, יש לך שכן גר, ואתה לא יודע שהוא גר. אתה לא יודע שהוא גר, אתה נורא אוהב אותו. אתה אוהב אותו כי הוא יהודי, אתה אוהב אותו כי הוא נחמד, אתה אוהב אותו. האם קיימת את מצוות אהבת הגר? לא. הוא אומר שלא. כי מצוות אהבת הגר צריכה להיות מצווה לאהוב את הגר בגלל שהוא גר. לא מצווה, בדיוק לשמחת בחגיך. ואת הגירות שלו, היא צריכה להיות עילת השמחה. הוא לא הנמען של השמחה. כמו שבשמחת בחגיך, החג זה לא העיתוי שבו צריך לשמוח. אלא זו העילה שאמורה לשמח אותי, שבה אני אמור לשמוח. עכשיו, גם הגר, זה לא שהגר הוא נמען האהבה. אני צריך לאהוב את מי את הגר. אז אם אהבתי אותו והוא גם גר, אז קיימתי את המצווה. לא. הגר הוא לא נמען האהבה. הגרות היא סיבת האהבה. אם אני לא יודע שהוא גר, אז אני לא אוהב אותו בגלל שהוא גר. אני אוהב אותו והוא גר. אבל אני לא אוהב אותו בגלל שהוא גר. זה לא מצוות אהבת הגר. מצוות אהבת הגר זה לאהוב אותו, אגב, זה לא פלפול לתאירה, יש בזה, זה make sense. כי למה באמת לאהוב את הגר? למה לא להציק לו זה ברור, כי הוא מסכן, זה משהו אחר, אבל לאהוב את הגר זה לא אותו דבר. לאהוב את הגר זה להעריך אותו על הצעד שהוא עשה. זה באמת בגלל הגירות שבו, זה לא סתם לאהוב מישהו והוא שהוא במקרה גר. הפשט הוא שזה אמור להיות קשור לגיור שלו. פשט
הוא שזה הדגשה מיוחדת, כי בזה קשה יותר, כלומר זה כמו ש... כי זה כמו הציווי של 40 וכן הוא לא יוציא. למה...
האהבה היא הרחקה מהונאת הגר. אם אני אוהב אותו, זה אני לא אציק לו.
גם האהבה מרחקה כדי... אתה אמור לקיים בכל מקרה לאהוב אותו בגלל שהוא כחלק מעבד ישראל.
ברור, אבל זה לא קשור, שאני מדבר על אהבת הגר.
יש יותר חשש שלא תאהב אותו, לכן...
זה עוד מצווה. אבל זו מצווה מיותרת, אז תגיד לי שמצוות אהבת ישראל קיימת גם בגר, אבל למה למנות את
זה? לא, אני אומר שכשאלה על הרמב״ם כן, אבל כשאלה על
המצווה
ולכתחילה...
אני מדבר רק על השאלה הזאת, אני אומר שהפירוץ הזה הוא גם make sense, זה לא איזה פרצון להתאים.
לא, זה
אמרתי,
הוא אפשרי, זה לא נראה לי מתבקש שזה הכוונה של הפסוק, זה שאתה רכת לו בגלל הגר.
אני חושב שכן. להפך, אהבתם את הגר, זה לא כתוב, באהבה לא כתוב אהבתם את האלמנה, היתום והגר. כתוב רק גר.
לא
בגלל, אבל... אני לא אוהב את היתום ואת האלמנה.
כי היתום והאלמנה לא קשורים לעניין.
לא, גר יתום ואלמנה, אבל...
לא בגלל שהוא חלש. בגלל שהוא זר, אתה נותן לך לאהוב אותו.
מה?
בגלל שהוא חלש, אתה צריך יותר הגנה.
כן.
בגלל שהוא זר, אתה נותן פחות לאהוב אותו. זה שני דברים נפרדים, אני חושב.
אז מה, ואתה אומר לך, זה ברמב״ם זה ודאי מתבקש, אבל אני חושב שזה גם make sense, זאת אומרת, לאהוב את הגר, כמובן, בגלל מה שהוא עשה, בגלל הגיור, זאת אומרת, להעריך בעצם את הפעולה שאותה הוא עשה, הוא עזב את המקום שלו, בגלל שהוא רצה להסתפח אלינו, הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, קיבל מצוות, ביוזמתו, הכל ביוזמתו, הוא לא נולד כך, הוא לא חייב בזה ולא שום דבר. בדבר הזה ראוי לאהוב, אני חושב שזה הסבר מתבקש, זה לא פלפול. מוכן לקבל שיכול להיות גם הסבר אחר, זה להרמב״ם. אבל זה לא פלפול מנותק, זאת אומרת, יש פה, זה make sense.
זה גם קשור אולי, ואהבת לרעך כמוך, ואותו זה לא כמוך. כלומר, את הרע היהודי אני אוהב כמוני, כי אנחנו שנינו יהודים, אבל אני לא יכול להכניס לפה את הגר, כי הוא לא כמוני.
אבל אהבת לרעך כמוך זה גם חל על הגר. חוץ מאשר אהבת הגר, ודאי שאהבת לרעך כמוך חל גם על גר. יש שתי מצוות אהבה לגבי גר. אהבה כלפי כל יהודי שצריכה להיות כלפי גר בפרט, וחוץ מזה אהבת הגר. אז מה, למה צריך את שתיהם? אז זה מה שהוא אומר, כי עילת האהבה היא חלק ממצוות האהבה. הוא לא רק הנמען שאותו צריך לאהוב, זאת העילה. ולכן הוא אומר, כשאתה אוהב אותו בגלל שהוא אדם מישראל, לא קיימת את מצוות אהבת הגר. כי אתה צריך לאהוב אותו בגלל שהוא גר, לא בגלל שהוא אדם מישראל. אגב, אותו דבר לגבי מצוות אהבת ישראל. גם מצוות אהבת ישראל, זה שאתה אוהב מישהו במקרה יתברך שהוא יהודי, לא קיימת את מצוות אהבת ישראל. מצוות אהבת ישראל זה לאהוב אותו בגלל שהוא יהודי. שוביניזם זה חלק מהמצווה, זה לא רק, זה לא פחיתות. זה חלק מהמצווה, אתה צריך לאהוב אותו כי הוא יהודי. זה מצוות אהבת ישראל, ככה הוא טוען. אז בעצם מה שיוצא זה שמצוות האהבה הן בעצם מצוות ליטאיות קצת. זאת אומרת, זה לא משהו שאתה... אתה חש רגש אהבה ואתה רואה דבר שאתה אוהב אותו, לא, אתה צריך, זה אהבה שכלית, זאת אומרת, זאת אהבה אינטלקטואלית. אתה צריך לאהוב את הרעיון שעומד מאחורי הגר. במובן מסוים, כן, פעם סבא שלי אמר על מישהו שאני לא אגיד מי, זה לשון הרע, שהוא מאוד אוהב את כלל ישראל, רק יש לו קצת בעיות עם הפרטים. זאת אומרת, בדיוק. אז זאת איזושהי אשמה, כאילו, בעצם זה תמצית המצוות האהבה כמו שתיארתי עכשיו. לאהוב אותם, לא בגלל בני אדם, זה בני אדם שקופים. אתה אוהב אותם כיהודים, לא את האנשים הקונקרטיים של ידך. טוב, זה כמובן לקחת את זה רחוק מדי. אני חושב שהניסוח, פעם כתבתי על זה, באחד הספרים שלנו, בלוגיקה תלמודית כתבתי על זה. שזה לא חייב להיות, אפשר לקחת את זה ולהישאר עדיין שפוי. זאת אומרת... צריך לאהוב אותו בגלל שהוא יהודי, אבל בסופו של דבר אתה צריך לאהוב את הבן אדם. זאת אומרת, זה ברור שאהבה היא לא אהבה לרעיון. אהבה לרעיון זה לא אהבה. אתה צריך לאהוב בן אדם. אבל נכון שאתה צריך לאהוב את הבן אדם בגלל. לא לאהוב את הבן אדם נקודה, וגם שהוא יהיה גר, יהודי או משהו אחר. לא, אתה צריך לאהוב אותו בגלל גירותו, אבל זה צריך להסתיים באהבה ספציפית לאדם קונקרטי. זאת אומרת, לא באהבת כלל ישראל בלי לאהוב אף אחד מהפרטים. זה לא, אני לא חושב שזאת אהבה. יש לגבי, גם לגבי מצוות השנאה אגב, אותו דבר, יש משנאיך השם אשנא, כי הם כתוב בתהילים, יש כאלה שכותבים שיש מצווה לשנוא את הרשע. לא מוסכם, אבל יש כאלה, יש כתוב, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת נשאו, עזוב תעזוב עמו. תוספות שם שואל, זה בפסחים, קופיות ג', תוספות שם שואל, איך שונאך, אסור לשנוא. איך יש בכלל חמור שונאך, איך התורה אומרת שאתה רואה חמור שונאך, הרי אסור לשנוא.
אם אתה לא עומד בזה, אם לא עמדת בזה, ויש
מציאות כזאת. אז אפשר לתרץ את התירוץ הזה, אבל תוספות שואל את השאלה הזאת, ועל זה יש כל מיני אחרונים שדנים האם יש מצבים שבהם מותר לשנוא, נגיד שהוא עבריין. אז אם הוא עבריין, מותר לשנוא אותו. אולי אפילו מצווה לשנוא אותו לחלק מהדעות, אבל אין איסור לשנוא אותו. כי האיסורים והמצוות הם בעושה מעשה עמך. מי שלא עושה מעשה עמך, אז אין כלפיו חיובים שבאנון לחזור. מצוות האהבה והשנאה לא יכולות כלפיו. עכשיו, גם שם יש כאלה שמגדירים את זה כאהבה לרעיון, לבן אדם שמחויב לתורה ומצוות, ומתנהג כמו שצריך וכו'. אבל עוד פעם, זה לקחת רעיון נכון צעד אחד רחוק מדי. אתה צריך לעשות את זה כלפי אותו אדם בגלל העניין הזה, אבל בסוף זה צריך להתמצות באהבה לאדם. אהבה זה לאדם, לא לרעיונות. או איתם הוא חטאים ולא חוטאים, כמו שברור יד הורשת שם אשתו של רבי מאיר. שאיתם הוא חטאים ולא חוטאים, זאת אומרת שאיתם הוא החטאים שלהם ולא החוטאים. אז זה הכל בגלל שהאיתם הוא, אז איתם הוא תתייחס לחטאים ולא לחוטאים, אבל רגע של אהבה או של שנאה צריך להיות, אני חושב, כלפי בן אדם. אחת הדוגמאות המעניינות לעניין הזה מופיעה ברמב״ם, כפי שדיברנו על זה פעם, הרמב״ם בפרק עשירי מהלכות תשובה. הרמב״ם כותב שם כאלה, יש לנו שתי הלכות, אחת אחרי השנייה, או כמעט אחרי השנייה, ובירות סותרות. אל יאמר אדם, הריני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה כדי שאקבל הברכות הכתובות בתורה, או כדי שאזכה לחיי העולם הבא ואפרוש מן העבירות שהזהיר התורה מהן, כדי שאנצל מן הכללות הכתובות בתורה, או כדי שלא יקרת מחיי העולם הבא. כן, זה עבודה לא לשמה. אין ראוי לעבוד את השם על דרך זה, שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה, ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים. ואין עובד את השם על דרך זה, אלא עמי הארץ והאנשים והקטנים, שמחנכים אותם לעבוד מהירה עד שתרבה דעתם וידעו מהאהבה. כן, רמב"ם עוד לא שמע על פוליטיקה.
אנשים גם
לא
תרבה דעתם
בסוף? כן.
אין לחושי.
לא. אופטימי לפחות.
לא, זה מפתיע שכאילו, זה לכאורה
סותר. לא, לפחות מחנכים אותם לעבוד מהירה עד שתרבה דעתם וידעו מהאהבה, או שתצליח או שלא.
לא, אין אופציה כזאת, כאילו. לא, ברגע שאומר אנשים, זה לכאורה קטגורית לא אפשרי.
אנשים לא נאמר אנשים צעירות דווקא, אלא כל אנשים.
לא, אני אומר, ברגע שאומר שאנשים הם ככה, זה לכאורה קטגורית לא אפשרי.
גם את האישה אתה בעצם אמור כאילו לחנך, בסדר, ממש שהיא מבינה בסוף. ככה, אוקיי. הלכה בעת, העובד מהאהבה, עוסק בתורה ובמצוות והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, לא מפני יראת הרעה, ולא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, וסוף הטובה לבוא בכלל. מה הוא אומר? זה אהבה מיראה, זה בעצם לעשות את זה בשביל משהו. אהבה, העבודה מהאהבה זה לעשות תורה ומצוות, ללכת בנתיבות החוכמה, לא מפני שום דבר בעולם, לא מפני יראת הרעה, ולא כדי לירש טובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת. זה נקרא עבודה מאהבה, לעשות האמת מפני שהוא אמת. משונה, זה ההגדרה של אהבה. מה של אהבה זה שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא, ואני עושה את זה בגלל שאני אוהב אותו. לא. לעשות האמת מפני שהוא אמת, ממש אהבה ליטאית, קלאסית, כן? זה נקרא אהבה, בהגדרה של הרמב״ם כאן. לעשות האמת מפני שהוא אמת. זה שימוש אחר קצת במושג אהבה, למשל בהלכות עבודה זרה, הרמב״ם כותב, על זה דיברתי פעם, שהעובד עבודה זרה מאהבה או מהירה פטור, אלא אם כן קיבלה עליו באלוה. הראשונים
מפרשת הגמרא אחרת מכל
שעה. הראשונים מסבירים, רוב הראשונים מסבירים, הרייבד ורשי ועוד, מסבירים שהכוונה אהבה והירה של אדם. אתה עובד עבודה זרה מאהבה או מהירה, מה רע בעבודה זרה כזו? זאת עבודה זרה למהדרין.
מה רע?
כן, מה טוב, זאת אומרת, עבודה זרה למהדרין. אז לא יכול להיות, לכן ברור שכשהרמב"ם אומר העבודה זרה מאהבה או מיראה, הכוונה מאהבת אדם או יראת אדם. ומה האווירה של האליל. לרמב״ם עצמו, הגמרא, שהגמרא אומרת את זה. אבל הרמב״ם עצמו אומר מהווה או מהירה. לא אומר מהווה במהירה של אדם. ככה רייבד מהיר עליו, וכסף משנה מהיר עליו. שברמב״ם רואים שהכוונה לאהבה אווירה של האליל. לא אהבה אווירה של האליל.
זה כותב
במפורש
שזה הכוונה.
זה מהווה או מהירה של האליל.
כן, זה לא שהם מהירים אליו.
אפשר, ראיתי כבר מישהו שמנסה לדחוק בו גם כן, אבל זה לא, כן, פשוט לשונו זה לא ככה. אז מה האלטרנטיבה? מה זה עבודה זרה ממש? זה קיבלו עליו באלוה. אמרתי פעם שחושב שאני חבר שלי בעצם, הוא המקור נדב, חבר הפיזיקאי שלי, ממנו שמעתי את ההסבר הזה לראשונה, שכשאתה עובד, עושה מצווה של מישהו, ציווי של מישהו, בגלל סיבה כלשהי, זה לא עבודה דתית. עבודה דתית זאת, זה קבלה באלוה. קבלה באלוה פירושו שמה שהוא אומר אני עושה. זה נקרא אלוה. אלוה, ההגדרה שלו זה, אם הוא אומר אני עושה. שאלתי, למה אני עושה? ככה. אין תשובה למה. כי אם הייתה תשובה למה, אז אני עושה את זה בגלל הלמה, לא בגלל שהאלוה אמר. זה לא עבודה דתית. אני, הרופא רושם לי תרופה, אני לוקח את התרופה, זה עבודה זרה. עבודה זרה מהירה, אני מפחד שאני לא אקח את התרופה, אני אמות.
לא, זה לא מהירת הרופא. זה לא דוגמה אפילו לזה, כי זה לא מהירת הרופא. אני עובד את המחלה, מה אני עובד?
זה יותר גרוע, כן, נראה ש... לא משנה, נראה שיבולה לי. מה זה משנה? כן, אני עובד את המחלה.
טוב,
בסדר. אבל אם הוא מפחד מהאליל, או הוא רוצה לקבל טובה מהאליל, סימן שהוא
קיבל
אותו כאלה, זה בדיוק
אלוה,
אם אני מפחד ממנו,
קיבלתי אותי. אני גם מפחד מהאש, שתשרוף אותי. אז אם אני לחבות אותה, זה עבודה
בעבודה
זרה.
מה זאת אומרת,
היא תשרוף
אותי אם אני לא
אעשה
את מה שהיא אומרת לי?
מה זה אם אני לא אסור משם אליה, אני אכנס אליה, היא תשרוף אותי. זה מה שהיא אומרת לי.
היא
אומרת לי מכלל.
זה לא דומה.
עבודה זרה חייבת להיות כלפי ישות. עבודה זרה זה כלפי פסלים, פסלים זה ישויות.
מבחינת הבן אדם, חושב כך.
גם מי שעובד לאש חושב ככה, ועובדה שהוא בורח מהאש כדי שלא תשרוף אותו.
הוא לא חושב שזה ישות שדורשת ממנו ללכת.
מה זה דורשת ממנו? היא תרע לו אם הוא לא יעשה את זה.
זה לא זאת אומרת, אבל איך
אתה נכון? יש לה קוגניציה, זאת אומרת, היא מקבלת החלטות להרע לי, זה צריך להיות משהו עם...
זה משהו שמיועד לפייס את
הקוגניציה
הזאת.
לא, או לפרנס אותה מכנית.
זה משהו אחר לגמרי, זה לא...
הרבה עבודות זרות, זה עבודות זרות שתופסות את העניין לגמרי מכני. אם אתה תעשה את זה ככה, זה אליל יעשה לך ככה, אתה עושה ככה, זה אליל לא יעשה. לא שום, אתה מפייס אותו, הוא מקבל החלטות אחרות.
אם אתה תופס את זה כמשהו שהוא מכני לגמרי, לדעתי זה לא
שייך
להגדיר את זה כעבודה זרה.
זה לא שייך להגדיר את זה כעבודה זרה, בגלל שיש לך חשבון למה אתה עושה את זה.
זה גם לא עבודה זרה מהאהבה ומהירה,
משהו בציוטים.
לא, זה לא אסור, זה מה שהרמה אומר.
אתה אומר שאתה לא מתחייב על זה...
כן, לא אסור לגמרי.
אתה לא מתחייב על זה בעונש
פעם, אבל זה אסור. לא אסור לגמרי, שאלה מה כן ושאלה אחרת, לא כתוב שם.
הרגע שאתה פוחד מישות מסוימת שאם לא תשמע בקולה, היא תעניש אותך.
כן.
אם אני אשמע בקולה, אני אקבל...
השוטר בכביש.
אז אני עושה אותו.
שוטר בכביש הוא ישות.
מה?
שוטר בכביש הוא ישות. השוטר שיודע לקרוא, לא זה שלא יודע לקרוא.
טוב, זה...
נו, אני...
צער ספציפי לדבר,
צער וספציפי, לא צער וספציפי, כל חוקי המדינה. כל חוקי המדינה שאני עכשיו מציית להם, כי אני מפחד שיענישו אותי. וזאת ישות שמקבלת החלטות להעניש אותי, אז זה עבודה זרה? לא. לא, גם אני מסכים שזו עבודה זרה, אבל למה לא? כאן זה כן ישות. כי מה שאני מציית להם זה מתוך חשבון. אני עושה חשבון שרווח והפסד, ולכן אני מציית. אלוה זה מישהו שהחובה לקיים את דבריו לא יוצאת מתוך איזשהו חשבון, אלא עצם העובדה שהוא אומר מחייבת אותי לעשות. זה נקרא קבלה באלוה.
זה לי זכות מאוד להבין ככה,
זה קשה מאוד. זה לדעתי זה הפשט ברמב"ם. תתחכך עם הרמב"ם, זה הפשט ברמב"ם, לדעתי. לכן הוא אומר שאפילו לעבוד מאהבה או מהירה זה לא עבודה דתית.
אפשר להבין אחרת, אפשר להבין שאלוה זה מי שאתה מצייד לו באופן מלא. ומי שאתה רק לוקח אותו כשיקול, זה לא אלוה, זה עוד מישהו שאתה...
אתה לוקח אותו כשיקול, אני עושה מאהבה ומהירה ומציית לו לגמרי, באופן מלא.
אז זה נקרא קיבל אליו ואלוה.
הוא אומר, אהבה ומהירה פתור.
לא.
הוא אומר חלקית, הוא אומר, הוא עובד אותו מאהבה ומהירה פתור.
יכול להיות שכאילו, כאילו מי שיש יכול להיות שזה הכוונה, שזה החילוק אבל.
מה? אז החילוק הוא בסך הכל שפה זה יוצא מחשבון. וחשבון במהותו הוא מסויד. כשהחשבון יצא לי אחרת, אז אני לא אעבוד אותו. בסדר, זאת השלכה. אבל בעיניי זאת השלכה, זאת לא עצם ההגדרה.
לא.
ההגדרה היא אם אתה עובד מתוך חשבון, או שאתה עובד אותו כי הוא אמר.
לא, אבל אם אני נגיד הלכתי, אם נגיד אדם מסוים מאיים עליי, ואני, כלומר, ואני לכן עושה כל מיני דברים שהוא אומר. עכשיו, החילוק הוא, לכאורה, אני מציע, אני לא יודע, שכל עוד אני, זה לא עם אנשים מנסים לתוך חשבון, ממש, כלומר, גם בהלכה שאני עדיין, כל עוד אני עושה את זה, ואני לא רק עושה חשבון, לא רק שזה נובע מתוך זה שאני פוחד ממנו, אלא שאני עושה את זה, אלא שזה באמת, אני עושה איזשהו שיקול, ויכול להיות שבאיזושהי סיטואציה אני אעזוב, אז כן, אבל אם זה יגיע למצב, לא רק שיכול להיות תיאורטי, אבל אם זה יגיע למצב שכל מה שהוא אומר אני אעשה. ועדיין אבל זה נובע, אם תשאל אותי למה אני עושה, למה את פעמים.
זה מה שאמרת קודם, אני מבין, אבל אני אומר שזה בעיניי, זה סימפטום. זה שאני עושה תמיד זה סימפטום לזה שאני עושה את זה לא בגלל חשבון. וזו הנקודה שבעיניי מפרידה בין כן עבודה זרה ללא עבודה זרה.
ולמה, אבל אם אני יכול לעשות את זה, אני יכול להיות...
אם אתה עושה את זה בגלל חשבון, אז זה לא אכפת לי, אני תמיד מציית לחוק. בלי יוצא מן הכלל, נגיד, אוקיי? זה עדיין לא עבודה זרה.
למה? אם אתה מוכן לציית לחוק, גם אם החוק, נגיד, יצווה לך להרוג אנשים, או...
אני יכול להגיד, זה לא חוק, זה כבר דוורקים וכל מיני כאלה, זה כבר לא חוק.
אבל מי שלא יאמר ככה, אלא מי שיאמר שהוא יהיה מוכן לציית לחוק...
מי שלא אומר ככה, מי שכן אומר כמו שאני אומר, אז מה? הוא תמיד מציית לחוק.
אז הוא לא מציית לחוק, אבל הוא מגביל אותו כך, אבל זה...
הוא מגביל אותו, זה החוק. ככה, בהגות המשפטית המקובלת היום, זאת התפיסה. התפיסה היא שכשיש פקודות מהסוג הזה, זה לא חלק מהחוק. אין חובה לציית להם גם בשנה משפטית. בניגוד לסירוב מצפוני, ששם אני מסרב בגלל ערכים אחרים, פקודה עם דגל שחור זה לא סירוב מצפוני, פקודה עם דגל שחור פקודה לא חוקית. אני לא חייב לעשות אותה בכלל, אני לא אענש אם אני לא צייתי, להפך, אני אענש אם כן צייתי. בקיצור, הטענה היא שאם אתה עושה את זה בגלל חשבון, אז זה, עבודה, אז זה לא עבודה דתית, ולכן זה לא יהיה עבודה זרה. אתה צריך לעשות את זה מתוך תמיעה מוחלטת לסמכותו של האלוה, ואז אתה רואה אותו כאלוה, אז אם זה אליל זה עבודה זרה, ואם לא אז לא. אתם רואים שגם אהבה ויראה, שהם לכאורה מניעים נעלים יותר, אם יש אהבה ויראה שמניעים נעלים יותר, אז אם אתה עושה את זה בגלל האהבה והיראה, עדיין זה עשייה מתוך חשבון. וכיוון שככה זאת לא עבודה דתית. זה הטענה ברמב"ם. עכשיו, וזה בעצם מה שהוא אומר כאן. ברגע שאתה עושה את זה מתוך יראה לחשבון כזה או חשבון אחר, זה לא עבודה דתית. מתי זה כן עבודה דתית? אתה עושה האמת מפני שהוא אמת. אתה עושה את האמת מפני שהוא אמת. רק שבמינוח, המינוח פה קצת משנה, כי לזה הוא קורא עבודה מאהבה. שם הוא דיבר מאהבה שהאהבה זה לא עבודה דתית, לעבוד מאהבה. כי זה נקרא חשבון. פה הוא מציג, זה כנראה שתי רמות של אהבה או משהו כזה, זאת אומרת, זה אהבה במובן אינטלקטואלי יותר, ולכן אני מביא את זה בתור דוגמה. דיברתי קודם על כל המצוות הרגשיות, שבעצם אפשר לתרגם אותן למצוות אינטלקטואליות, אז הנה עוד דוגמה. שהאהבה שמופיעה פה ברמב״ם היא בעצם משהו מאוד אינטלקטואלי, זה לעשות האמת בפני שהוא אמת, זה נקרא לעבוד את השם מהאהבה. השאלה המעניינת היא, איך זה מתייחס להלכה ג' הלכה ג' הוא אומר, וכיצד היא האהבה הראויה, ומיד ההלכה אחת אחרי, כיצד היא האהבה הראויה, הוא שיואב את השם אהבה גדולה, יתרה, רבה, עזעד מאוד, עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם, ונמצא שוגה בה תמיד, כאילו חולי האהבה, שאין דעתם פנויה מאהבת אותה אישה שהוא שוגה בה תמיד, בין בשבטו, בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושוטה, יתר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו, שוגים בה תמיד, כמו שציוונו, בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. והוא ששלמה אומר דרך משל, כי חולת אהבה אני. וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה.
איפה האמת?
כן. בהלכה הקודמת אמרת לי שהעבודה מהאהבה זה לעשות האמת לפני שהוא אמת. בהלכה הזאת משהו מאוד אינטלקטואלי, קר במובן מסוים. ופה בהלכה ג' הוא מדבר על משהו נורא אמוציונלי.
אבל איך הוא מתחיל את
ההלכה? כמו אהבת אישה. איך היא האהבה הראויה? כיצד היא האהבה הראויה? שהוא אהב את השם אהבה גדולה, יתרה, עזעד מאוד.
אולי זה אחרי שהגעת לאמת, ואז אתה, מה שנקרא, עובד את האלוה באהבה גדולה, אז אתה יכול גם להתעמוד לאהבה הרגשית.
פה נראה שהוא מפרט איך היא האהבה שעליה הוא דיבר קודם, הוא לא מדבר על תוצאות של מי שאוהב מהאהבה.
תוצאות, כן.
לכאורה זה סותר, אני לא יודע, בפשט לשונו אני חושב שזה קצת קשה, אבל אני אומר, מתוך הסתירה בין הלכה ב' להלכה ג', אני פעם חשבתי שגם בהלכה ג' נדבר על אהבה אינטלקטואלית. כל שיר השירים משל הוא לעניין זה. זאת אומרת, האהבה האינטלקטואלית צריכה ללוות אותך, אתה שוגע בה תמיד, יומם ולילה, בשורבך ובקומך וכל הזמן, כמו שאהבה לאישה מלווה אותך תמיד ואתה שוגע בה כל הזמן.
גם אהבה לאישה אינטלקטואלית.
לא. אלא זה משל לזה, אבל משל. צריך להיזהר תמיד מלקחת משל רחוק מדי. אז מה הוא רצה להמשיל? הוא רצה להמשיל את רמת האינטנסיביות שנדרשת ממך. אבל זה שפה זה מדובר על משהו אמוציונלי ופה מדובר על משהו אינטלקטואלי, זה עניין אחר. יכול להיות בהחלט שבמובן הזה אין דמיון. המשל רק בא להגיד עד כמה אתה צריך לעסוק בזה כל הזמן, להיות מחויב לזה כל הזמן, עד כמה זה צריך להיות אינטנסיבי. כאילו שזאת הייתה אותה אהבה אמוציונלית שאנחנו מכירים ביחסים בין גבר ואישה. אבל זה לא שבאמת, אל תחשבו, באמת, קשה מאוד לדמיין אהבה כזאת כלפי הקדוש ברוך הוא. זה נשמע מנותק, עם כל הכבוד. זאת אומרת, אני לא חושב שזה עניין של מדרגה, ככה תמיד אומר, טוב, אתה לא במדרגה הראויה. האנשים המדרגות הגבוהות הם כן חשים כך. אני לא חושב כך. לדעתי, נשמע לי דרישה בלתי סבירה. מה? זה משהו אחר, יראה ואהבה. אני מדבר על אהבה. לא, זה מדברים כבר, יראת הרוממות, זה לא בהכרח מתנגש. אבל אני מדבר כרגע על אהבה. בפשטות קשה לקבל שמדובר באהבה אמוציונלית כמו אהבה של איש ואישה. ולכן זה מחזק קצת, אני אומר אותם, פשט לשונו של הרמב״ם לא נראה כך בהלכה ג'. הוא אומר, תראו, הוא אומר, וכיצד היא אהבה הראויה, הוא שיואב את השם אהבה גדולה, יתרה, רבה, עזעד מאוד. איך שאני קורא את זה, כל זה אינטלקטואלי. אהבה אינטלקטואלית עזה ורבה עד מאוד, אבל הכל אינטלקטואלי, כן? עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגה בה תמיד. וכל זה מדבר על האינטלקט, לא על האמוציות. כאילו חולי האהבה שאין דעתם פנויה, וכאן הוא עובר למשל האמוציונלי. וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה. וככה זה מתחבר להלכה ב', בהלכה ב' הוא אומר לעשות האמת לפני שהוא אמת, זה נקרא אהבה. אז איך בהלכה ג' פתאום הוא עובר לאמוציונליות הזאת? אני אומר, יכול להיות רק משל.
לא, הוא אומר בחינת הטיימינג. הוא שוגה בתמיד, כמו שהרסות.
זה משל לאינטנסיביות. אבל לא, זה לא משל שאומר ככה גם צריכה להיראות אהבה לקדוש ברוך הוא. מה?
הוא מפרט מה זה אצלו אמת.
לא, המחויבות לאמת צריכה ללוות אותך כל הזמן, בכל רגע, כמו שאהבה לאישה מלווה אותך כל הזמן, כל רגע. למרות שפה זה במישור האינטלקטואלי, ופה זה במישור האמוציונלי. אז הדמיון הוא רק, משל תמיד צריך להיזהר כמובן, לא לקחת אותו רחוק מדי. יכול להיות שמה שהרמב"ם מתכוון זה רק להמשיל את רמת האינטנסיביות, שזה אמור ללוות אותך. אבל לא באמת שזה מתאר את רגש האהבה כלפי הקדוש ברוך הוא. ואז באמת, זה מחודש קצת, אבל נדמה לי שמתוך הקשר ההלכות אני חושב שזה מתבקש פה. ואז זה אומר שגם אהבת השם מצטרפת לכל המצוות הרגשיות שתיארתי קודם. שנאת הרשעים, אהבת הגר, אהבת הרע, כל הדברים האלה שכולם בעצם עוברות תרגום אינטלקטואלי. הם לא באמת עוסקים ברגשות, בממד האמוציונלי, עוברות תרגום אינטלקטואלי. אז גם פה זה כך. ובעצם באופן עקבי אפשר להראות בכל אפילו השנאה, לא תשנא את אחיך בלבביך, אז הרמב״ם הרי כשהוא מפרש את זה, יש ביטוי שמעבר גם מפשוט מה שכתוב, זה שהאיסור הוא לפנוע בלבבך. אז כשאתה שונא אותו ואתה לא אומר לו שאתה שונא אותו. זה האיסור. האיסור הוא לא על השנאה עצמה. לא תשנא את אחיך בלבביך, אפשר שתוכיח אותו ככה ולא תשנא לו ככה, משהו כזה. ואת הכוונה, כשאתה שונא אותו, תוכיח אותו. זאת אומרת, תגיד לו, תשמע, אני שונא אותך ושעשית כך וכך וזה, וגם כנראה אתה צריך להוכיח אותו, כי יש סיבה כנראה מוצדקת למה שאתה שונא אותו וכו'. ואז זה בסדר. אין איסור על השנאה. יש איסור רק לשמור אותה בלב. עוד פעם, האיסור עובר קצת ממישור אמוציונלי למישור אינטלקטואלי. פה זה לא בדיוק אינטלקטואלי, אבל למישור התנהגותי. זה לא נשאר ברמת האמוציות. אז זה שאני שונא את החבר זה לא איסור. אפילו כנראה אם הסיבה היא לא מוצדקת. עוד לא מופיע ברמב״ם שיש הבדל בסיבות. אם אתה לא אומר לו את זה, טוב. מה תגיד לו? אם הסיבה היא לא מוצדקת, אז מה אתה יכול להגיד לו? מה זה הוכח תוכיח? כן, זה הרי ההמשך של הפסוק. מה זה הוכח תוכיח? אני לא יודע. אבל ברמב"ם לא, זה לא מוזכר. אין, לא מוזכר שם איסור לשנוא. מוזכר כאיסור לשנוא ולשמור בלב. זה האיסור. עוד פעם, באופן עקבי רואים תרגומים, אותו דבר יש עכשיו אני נזכר, בהלכות עבד, תפילת פרק י' ד', הרמב״ם כותב שמה, ציוו חכמים ללוות את המת ולהכניס קלה ולביקור חולים וכל זה בכלל ואהבת לרעך כמוך. כל אלה מצוות מדברי סופרים וכל זה בכלל ואהבת לרעך כמוך. עוד פעם, מצוות ואהבת לרעך כמוך לכאורה מצווה אמוציונלית, וחכמים, אומנם פה זה רק דברי סופרים, אז פה צריך לדעת מה בדיוק הוא מתכוון, אבל התרגום של זה זה תרגום מעשי, לא האהבה בלב אלא מסקלה, ללוות את המת, לבקר חולים, זאת אומרת, זה אמור לעבור איזשהו תרגום מעשי ולא להישאר כאיזושהי אהבה בלב. שם אגב אני לא לגמרי בטוח שזה הפשט, אני נוטה קצת יותר לחשוב שהפשט שם, יש כאלה שמסבירים ככה את הרמב״ם שם, ואז זה מתאים בתמונה שתיארתי כאן, אני לא לגמרי בטוח. אם קוראים את הרמב״ם שם בלי לענוס אותו, אז נדמה לי שהכוונה שלו היא אחרת, שבעצם המצוות האלה הן מצוות מדברי סופרים. המצווה מדאורייתא זה על הלב, לאהוב את רעי כמוני, ובדברי סופרים דורשים ממני גם לתרגם את זה למעשים. רק כמובן שאם אני מתרגם את זה למעשים ומבטא בזה את האהבה, יש פה גם קיום של מצוות האהבה, דאורייתא. אבל נגיד שאהבתי ולא קיימתי את המעשים. אהבתי את החבר בליבי אבל לא ביקרתי אותו כשהוא היה חולה, או לא ליביתי אותו כשהוא מת, או לא הכנסתי אותה כשהיא הייתה קלה. לא בא לי, אהבתי אותם מאוד, אבל אני אוהב אותם
תיאורטית.
אני אוהב אותם בליבי, אני אוהב אותם אהבת נפש, רק אין לי כוח.
נתקיעים בלב.
לא, אחת הגלידה בבית.
נראה לי הנחה, יכול להיות שהנחה פה היא שזה סותר, אבל אם אתה באמת אוהב אותו, אז אתה גם תעזור לו.
אם זה סותר אז זה עוד יותר טוב, הזהות שעושה הרמב״ם, אני לא לגמרי בטוח שזה סותר. אם זה סותר, אז רק אומר שבעצם מצוות האהבה זה לאהוב בלב. כשחכמים אומרים לעשות את הדברים האלה כמצוות האיברים, לא כחובות הלבבות, הם בעצם אומרים את זה כנגזרת של מצוות אהבת הלב, כי בלי זה פשוט זה סימן שאתה לא אוהב בלב. ועדיין הקיום של לוויית המת או ביקור חולים הוא מצווה מדברי סופרים. בסדר? אני רציתי לטעון שאפילו אם זה לא סותר. תגיד אם אני אוהב בלי שעשיתי את הפעולות האלה, אז קיימתי את המצווה דאורייתא ולא קיימתי את המצוות דרבנן. אם אני מכניס קלה כי יש מצווה דרבנן אבל אני ממש לא אוהב אותה, או את הביקור חולים, אני לא אוהב אותו אבל אני מבקר אותו כי יש מצווה דרבנן לבקר אותו, אז קיימתי את הדברי סופרים אבל לא קיימתי את הדאורייתא. אם אני עושה זה בגלל האהבה אז קיימתי את שניהם. לכן יש שני דברים, יש דברי סופרים ויש את הדאורייתא, שזה הפשט היותר פשוט ברמב"ם, אני לא יודע גם שם, אבל יש איזשהו מתח בין המימד האמוציונלי של האהבה לבין התרגומים המעשיים שלה. יש אפשר לפלפל בזה עוד, כי יש תוספות בסוכה שאומר שאם מקיימים את הדאורייתא לא באופן שחכמים אמרו, אז לא יוצאים גם את הדאורייתא. כן, שמע, מעשה בזקני בית שמאי ובית הלל שהלכו לבקר את רבי יוחנן בן החורנית, וראו אותו יושב בסוכה ושולחנו בתוך הבית. יש איסור דרבנן, שהוא בית שמה, יש איסור דרבנן לשבת בסוכה ושולחנו בתוך הבית, אז אמרו לו, אמרו לו, אם כך נהגת לו קיימת מצוות סוכה מימיך. שבים תוצפות, מה זאת אומרת לו קיימת מצוות סוכה מימיך? אבל בסוכה כשרה למהדרין מדאורייתא. מדרבנן, אסור לשבת בסוכה כזאת ששולחנו בבית. זה דין דרבנן. ואז לא קיימת מצוות סוכה מימיך. לא קיימת מצוות סוכה מימיך, אומרים תוצפות, שאם לא קיימת את הדרבנן, גם את הדאורייתא לא יצאת. אז אם אתה לא עושה את הדאורייתא באופן שקמו חכמים, אבל הרן חולק על זה, יש לזה מחלוקת ראשונה. לפי זה, אז אפשר להגיד שאם אהבת, זה מה שאני קורא קודם, אם אהבת את רעך, אבל לא ביקרת אותו כשהוא היה חולה, לא קיימת את הדרבנן, איך רבנן אמרו לאהוב את רעך כמוך, אז גם את הדאורייתא לא יצאת. ואז אפשר להגיד, אפילו בלי שיש סתירה ישירה, אפשר להגיד עדיין שלא יצאת את הדאורייתא, ולכן כל זה בכלל ואהבת לרעך כמוך. טוב, וזה צריך להניח כמובן שהרמב"ם אומר בשיטת התוספות, זה לא כתוב בשום מקום. זה טוב בשביל פלפולים.
אם לא קיימת את הדרבנן, גילית שאתה לא אוהב.
לא, זה מה שהוא אמר קודם. פה רציתי להגיד שזה עיקרון הלכתי. לא שבאמת גיליתי שאני לא אוהב, אלא יש עיקרון הלכתי, שאם רבנן אמרו לך לבטא את האהבה באופן מעשי, אתה באמת אוהב, אבל לא ביטאת את זה באופן מעשי, אז לא קיימת גם את הדאורייתא. כי אם לא עשית את זה באופן שרבנן אמרו לעשות, אז גם את הדאורייתא לא קיימת. הכל זה פלפול, הרמב"ם זה לא כתוב, מאיפה להמציא שהוא סובר כמו תוספות, הכל פלפול.
אבל
בכלל להפוך את כל האהבות בדת לאהבה אינטלקטואלית, משהו בלתי סביר
לחלוטין. אני ליטווק, אבל אני אומר, אני ליטווק עם ראיות.
כנראה שהליטווקים עוד לא אהבו.
כן, לא, ברור שלא.
לא
אוהבים. ברור, מה, איך בריסק שמחים בחג, יש לולב מדין שמחי, הלל מדין שמחי, הכל זה, חוץ מלשמוח, הכל יש שם. הכל אתה עושה את המצווה הזאת מדין שמחה, ואת המצווה ההיא מדין שמחה, חוץ מאשר לשמוח. ואיזה
לשמוח.
פשוט לשמוח, כן. אז הם לא שמעו את זה עדיין, זה לא... שמחה אלה בבשר... אה?
רמתים איתם.
מבחינת הגדר של המצווה. הגדר של המצווה, כן. בסופו של דבר אני חושב שאתה כן צריך להגיע לשמחה, במובן האמוציונלי. מבחינת החיוב ההלכתי, החיוב ההלכתי הוא...
סתם כי זה כיף.
אה?
סתם כי זה כיף, בלי קשר
לזה. לא, לתמה. זה ביטוי, כמו שאמרת קודם. זה מבטא יותר את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הקישור, לא יודע לקרוא לזה האינטלקטואלי. אם אתה גם מפנים אותו בלב, אז, 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 אז זה אומר שהוא קיים אצלך יותר. הנה זה... ביטוי מעשי של הקיום התיאורטי. טוב, אני לא יודע כבר, לא אספיק להגיע לחלק השני. זה כבר תקראו בטור שלי. אבל רציתי לדבר על מסע בזמן. מסעות בזמן, אבל התחלתי עם זה שהזמן קיים בממש, ותמכת בחגיך, ולא שהוא לא רק שנתה, כמו שכאן תופס. שהזמן הוא רק צורה לתאר את ה... להרגיע את
החוויות. מה העובדה המדעית אומרת?
מה?
מה העובדה המדעית?
אין עובדה מדעית, זה מחלוקת.
לגבי זמן?
זה מחלוקת למטה, כן מחלוקת למעלה. לא יודע מה זה הלמטה ומה זה הלמעלה. אם המדע זה למעלה, המדע זה למטה, אבל יש המחלוקת אותו דבר. מחלוקת בין הפילוסופים, איך לתפוס את זה. טוב, אני אגיד לכם במשפט.
יש גם משהו פילוסופי שאומרים שהזמן הוא קבוע ואתה רק נע לאורכו.
כן, זו רק צורה להסתכל על זה, כן. בתורת היחסות למשל, זאת ההסתכלות המקובלת. איינשטיין כותב מכתב תנחומים לידיד שלו, בסור, שנפטר, מכתב תנחומים למשפחה, אחרי שהוא נפטר. לא, תראו, אנחנו יודעים ששום דבר לא השתנה עכשיו, תגידו, הוא נפטר ב-52. אנחנו יודעים ששום דבר לא השתנה עכשיו, גם ב-1800 היה נכון שב-1952 הוא נפטר. מה השתנה? חוץ מזה שאנחנו כבר הגענו לרגע שבו הוא נפטר. וזה שזה הרגע שבו הוא נפטר, זה היה נכון כבר אז. זה ממש ההסתכלות של תורת היחסות, היה לו ויכוח גדול הזה עם הנרי ברקסון, הפילוסוף היהודי צרפתי, שהוא תפס שהזמן זה משהו דינמי, ואיינשטיין תפס שהזמן זה משהו סטטי. טוב, בכל אופן... אני אעשה עוד משהו בכיוון הקודם. על הרגשות הליטאיים. שאלתי פעם, הייתי כשלמדתי בירוחם, אז הזמינו אותי בסרט ימי תשובה לתיכון הסביבתי בשדה בוקר. חבר טוב שלי היה מנהל בית ספר שם. חבר'ה, זה בית ספר ברמה מאוד טובה, זה בית ספר מצוין. ספר באמת ברמה. יש לי כמה חברים שעוד למדו שם, גיל שלי פחות או יותר. אז הוא אמר לי, הוא ביקש ממני לדבר על כפרה וחרטה וסליחה, אבל לא בהקשרים דתיים, תיכון חילוני. טוב, אז אמרתי להם, תיארתי להם סיטואציה, אמרתי להם, מה אתם אומרים על הסיטואציה הבאה? אני פגעתי במישהו, עשיתי משהו לא בסדר. ובאיזשהו שלב הגעתי למסקנה שזה היה לא בסדר, אני הולך לפייס אותו. מבקש ממנו סליחה. אני לא מרגיש כלום, שום נקיפות מצפון על מה שעשיתי לו. כלום. המגדלה שלי דפוקה עד העצם. זה החלק במוח שאחראי על האמפתיה ועל הרגשות וכו'. המגדלה דפוקה. אין לי שום רגש, לא מרגיש כלום, לא מעניין אותי. הוא לא מעניין אותי קליפת השום. ואני יודע שעשיתי משהו לא בסדר, אני הולך לפייס אותו. אני יודע שתכף לבקש סליחה אם עושים משהו לא בסדר. זה מה שאני עושה. אז אתה, נגיד שבא אליהו ואמר לכם, זה מותר להגיד למרות שזה לא בטעים, נגיד שאליהו בא ואמר לכם שזה המצב. אז הוא גילה לכם שאני לא מרגיש שום דבר. אתה האיש שפגעתי בו, אני לא מרגיש כלפיך כלום. לא מעניין אותי בכלל. ואני בא ומבקש ממך מחילה. אתה סולח? מה אתם אומרים?
אם השני סולח?
כן, שואל אותך, אני בא אליך, שאני אגיד שבדרך הלאוזה.
הם לא, אני כן.
אה?
הם בטח לא.
הם כולם, הקונצנזוס מלא שם, מה פתאום זה צביעות? לא סולחים, צביעות. אני אמרתי להם שאם היה לי איזה לבומטר, כמשהו שבודק מה יש בלב של בן אדם, רק לאחד כזה הייתי סולח. למה? כל אחד אחר שבא אליי לבקש סליחה, בא לפרנש את איסורי המצפון שלו. כואב לו הבטן על זה שהוא יחיז לי, והוא רוצה לפרנש את איסורי המצפון שלו. אז הוא בא ומבקש סליחה. ככה מבקשים סליחה, כמו שאומרים הגששים. אז הוא בא ומבקש סליחה, הוא נמצא במרכז. אבל הוא בא באמת בגלל שהוא מבין שהוא היה לא בסדר. הוא מבין, לא מרגיש, הוא מבין. שהוא היה לא בסדר, והוא מבין שצריך לפייס את השני שפגעת בו, וזה מה שהוא עושה. אין לך בקשה סליחה יותר גדולה מזו. זה באמת שעושה זה באמת משיקול מוסרי אמיתי. כי זה באמת מה שצריך לעשות. שאחד כזה, אני הייתי מוכל וסולח בנפש חפצה. זה עוד פעם אותו עניין שהרבה פעמים יש איזשהו... אמרתי לכם פעם ש... שמעתי פעם את שלמה ניצן ברדיו. סיפר, שמעתי את זה, אני חושב לפני כמה זמן, אני מוכר של שלמה, נכון? דוב סדן, עם הבדיחה הזאת של שהמהפכן הבא בעולם יהיה אורתופד יהודי.
למה
המהפכן הבא יהיה אורתופד? למה יהודי זה ברור? כי כל המהפכנים בעולם יהודי, אבל למה אורתופד? כמהפכן היהודי הראשון בעולם היה אברהם אבינו. עשו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה, תשתמשו בראש, חבר'ה, יש פה עולם, יש פה מישהו ברא אותו. תפילו את הראש. מהפכן השני, יהודי השני בעולם,
ישו.
אותו האיש, אמרנו, הכל בלב, רחמנא ליבא בעי, נכון? התחלנו בראש, משה רבנו גם שהיה בשם, והחב"ד, וחוכמה זה בינה, ולא משנה, זה הכל בראש, אני מדלג. אז אותו האיש זה השני, זה בלב, נכון? מי זה המהפכן היהודי השלישי? מרק. הכל בבטן, הקפיטל, האינטרסים בעצם, נכון? הקרס קובעת. המהפכן היהודי הרביעי, פרויד, שזה הכל מתחת לחגורה. אז התחלנו פה, ירד בראש, עברנו ללב, בטן, מתחת לחגורה. הבא, כנראה אורתופד. מה עוד משם? עכשיו, מאחורי הבדיחה הזאת יושבת מציאות. על זה דיברתי איתם שם, בשדה בוקר. יש איזשהו ייאוש גדול משכל בעולם שלנו, בעולם הפוסט-מודרני שלנו. למשל איכשהו שהשכל יכול לעשות הכל, יכול להוכיח דבר והיפוכו. יש ייאוש גדול משכל. ובאיזשהו מובן, תופסים את הרגש כתחליף. הרגש מקבל מעמד מאוד דומיננטי. במקום השכל, זה לא שאנשים יותר טיפשים, הם לא יותר טיפשים. אבל הם יותר לבביים, יותר אמוציונליים. אם פעם היה יחס הרבה יותר מכבד כלפי התנהגות רציונלית, אינטלקטואלית, ליטאית, מה שקראתי קודם, היום רואים את זה כצביעות. כי בעצם הלב אמור להניע אותנו, הלב זה הדבר האמיתי. הלב זה משהו, המוח זה משהו מנוכר, משהו לא אמיתי, משהו כן, לא מנותק מהחיים. ולכן, יש, היום אתם שומעים, כל אחד היה בתערוכה או בקונצרט או משהו כזה, הוא מספר לנו אם זה כן היה מרגש או לא היה מרגש. הוא לא אומר, תראו, היו שם קונספציות כאלה, זה היה מאוד מעניין, כי היה שם איזה, הוא שינה איזה משהו ש... זה היבט אינטלקטואלי מעניין, בדרך כלל לא תשמעו את זה. אם זה נורא מרגש, לא מרגש, כן מרגש, הוא תפס אותי, הוא לא תפס אותי, הכל נמדד במונחים אמוציונליים. ועוד פעם, זה לא שאנשים טיפשים, אנשים לא נהיים יותר טיפשים. אבל יותר אמוציונליים, בגלל הייאוש הזה מהשכל. וזה חלק מאותה תופעה שדיברתי עליה קודם, ולכן אני ליטאי גאה. ואני עדיין שייך לדור...
לא, לא, זה לא ייאוש מהשכל, זה הידיעה שצריך לשלם, וזה מה שנקרא אינטליגנציה רגשית.
דיברנו על אינטליגנציה רגשית, בעיני זה חלק מאותו תהליך. אינטליגנציה רגשית זה אינטליגנציה לעניים. אלה שעניים באינטליגנציה אמיתית. טוב.